חולין דף ממחת, מתחילים בעזרת השם, הנקודתיים למעלה, שלוש שורות מלמעלה. בורא עולם ברא את הבהמה בחוכמה גדולה ביותר. כל האיברים הפנימיים, כל אחד מהם הוא נפרד מהשני. אלא אם כן, אלה שצריכים להיות מחוברים, במקום שהם צריכים להיות מחוברים, רק שמה באמת יש חיבור, אבל כל השאר מופרדים. מה קורה אם אחרי ששוחטים בהמה, רואים שהריאה מחוברת לדופן של החזה, שהצלעות שם של העצמות, היא מחוברת לדופן ללמעלה. היא לא אמורה להיות מחוברת. אז יש לנו אפשרות להגיד, אולי היה איזשהו נקב בריאה, ולכן יצא איזו הפרשה מתוך הריאה, ולכן הריאה נדבקה לדופן. או אפשר להגיד מצד שני שלא. היה מכה דווקא בדופן של החזה, ודווקא בגלל זה, כשזה התאחה, אז הריאה נדבקה לדופן. אז לאן אנחנו נוטים להכריע? אומרת הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, ריאה הסמוכה ודבוקה גם לדופן של החלל החזה, אין חוששין לה שיש איזה נקב בריאה, אלא אנחנו אומרים שכנראה היה מכה בדופן של החזה, וזה קצת ככה נהיה שם איזושהי פצע, ואז כשהפצע החלים, הריאה הייתה מחוברת לשם, והיא נדבקה לתוך הדופן של חלל החזה, ולכן אנחנו מבחינתנו אומרים שהריאה נשארה לגמרי שלמה וקשרה, ואין פה שום טריפה. זה שהיה פצע בחלל של החזה, זה לא נחשב שום טריפה. אבל אם הריאה העלתה צמחים, אם רואים הבעבועות מסביב לאותו מקום שהריאה דבוקה לחזה של לדופן של החזה, רואים שם הבעבועות סביב, אז יש פה איזושהי ראותה מסוימת. רואים שהריאה בעייתית. אז אם כן, חוששים לה שיש נקב בריאה, וצריך לבדוק את הריאה. מר יהודה משמי דאבי מאמר, אחד זה שהיא רק סמוכה לחלל, לדופן של החזה, ואחד זה שיש אפילו צמחים מסביב לבריאה, מסביב למקום שהיא דבוקה לדופן. בשני המקרים חוששים לה שיש נקב בריאה וצריך לבדוק את הריאה. איך יעבדינן? איך בודקים באמת כשחוששים? אומרת הגמרא, אמר רבה רבין בר שווה אסבר עלי. הוא הסביר לי בדיוק איך בודקים. איך בודקים באמת? מייטינן סכינה דחליש פומי. לוקחים סכין קטנה מאוד וגם דקה מאוד וחדה מאוד. ובזהירות בזהירות מפרידים בין הריאה לבין דופן החזה, דווקא באותו מקום של הגלד, במקום איפה שהגליד בין הריאה לבין הדופן של החזה, מקפידים מאוד לא לחתוך אפילו בכלשהו את הקרום של הריאה, ואז הוא מפרקינן לה, מפרידים בזהירות את הריאה מהדופן של החזה. אחר כך, בשלב הבא, בודקים, איקה ראותה בדופן, תלינן בתר דופן. אם רואים שיש איזושהי מכה מסוימת בדופן של החזה, של החלל שם, לא בריאה אלא בצד השני, אז אומרים שכנראה שזה הסיבה שהריאה דבוקה בדופן. והיא לא, אבל אם אנחנו לא רואים שום פצע בדופן של החלל החזה, אז אנחנו תולים שאולי הריאה היא פה המנוקבת והיא הבעלת מום, אז צריך לבדוק אותה. והיא לא מחמת ריאה היא וטריפה. זאת אומרת שלפי דעתו, הבדיקה היחידה שבודקים את הריאה זה האם יש איזשהו מכה מסוימת בחלל של החזה. אבל אם אין שום מכה מסוימת בחלל של החזה ובכל זאת רואים שהריאה הייתה דבוקה שם, אז אנחנו בטוחים שהריאה היא טריפה. יש כאן גרסה אבל הבח לא גורס אותה ואף על גב דלו כמה פקזיקה, שאפילו אם לא יוצא אוויר, אנחנו נמשיך. רב נחמיה ברדה רב יוסף, הוא חולק, הוא אומר מה פתאום, גם אם אתה לא מצאת בדופן של החלל של החזה, לא מצאת שם המכה, עדיין זה לא אומר שהריאה היא בוודאות טריפה. בודקים את הריאה. איך בודקים את הריאה? בדיק לה בפשורי. לקח מים פושרים, הכניס את הריאה לבפנים, ניפח אותה ובדק אם יש נקב. אם יש נקב, כשמנפחים את הריאה, אמור להתנענע המים שם. אמורים לראות איזושהי תגובה בתוך המים שהאוויר יוצא מהנקב של הריאה. אם רואים, אז סימן שהיא באמת טרפה הריאה, ואם לא רואים שום סימן של נקב, אז הבהמה תהיה קשרה. אמר לי מר זוטרא בריידר אבונה בריידר אב פאפי לרבינה, עד דרב נחמיה בריידר אב יוסף, שאתם אומרים, שאתה אמרת שהוא בדק במים פושרים את הריאה כשהיא הייתה דבוקה לדופן, את אותו סוג בדיקה שאתם אומרים משמו בעניין של דופן של דבוקה, שהריאה דבוקה בדופן, את אותה בדיקה בדיוק אנחנו גם כן לומדים, אבל במקום אחר. אתון אהה מתניתו לה, ענן הדרב המתנינן לה. אתם לומדים את זה לגבי מקרה שהריאה הייתה דבוקה בדופן של החלל של החזה, ככה היה עושה, הוא היה עושה את הבדיקה במים פושרים. אנחנו את הבדיקה של המים הפושרים שלו למדנו במקרה של רבא. מה המקרה של רבא? דאמר רבא, אני תרתי אוני דריאה, כשיש שתי אוזני ריאה. הרי הריאה עשויה בצורה כזאת, אפשר אולי לצייר את זה בקלות ככה שיקבל תמונה בראש, זה כמו פרפר עם כנפיים פתוחות, ששתי הצדדים של הכנפיים למטה הם גדולים, אבל למעלה זה לא כמו הכנפיים של הפרפר בחלק העליון של הכנפיים, אלא זה מפוצל כזה. אז הפיצולים שם זה נקרא אוזני הריאה. עכשיו כשמנפחים את זה כמובן שזה מקבל אובי הריאה. אז אותם אוזני הריאה, זאת אומרת החלקים שנמצאים בחלק העליון, זאת אומרת הריאה יש למטה את אומות, את החללים הגדולים בצד ימין ובצד שמאל, ויש למעלה את האוזניים הקטנות יותר, שגם שם יש חללים של ריאה קטנים יותר. אז אותם אוזני ריאה, הרי יש בצד ימין שלושה אוזניים, ובצד שמאל ישנם שני אוזניים כאלה של ריאה, אז אם הם דבוקים על ידי סירחה או משהו כזה, דבוקים שני אוזניים אחד לשני, אז היו בודקים בצורה כזאת. אני תרתי אוני דריאה דסריחן להדדי. שני אוזני ריאה שמחוברים אחד ליד השני, מחוברים אחד עם השני, למרות שהם לא סמוכים אחד ליד השני. הרי ישנם, נאמר, שלושה אוזני ריאה, אז במקום שיהיו מחוברים הראשון והשני, מחובר התחתון עם העליון, ובאמצע יש הפרדה של עוד אוזן של ריאה. אז הם מחוברים, אבל העליון והתחתון מחוברים יחד על ידי איזשהו קרום מסוים. על ידי איזשהו סרחה מסוימת, איזשהו ריר כזה, מחבר אותם. במקרה כזה, על זה נאמר הבדיקה שאתם אמרתם. לתלו בדיקותא לאחשורי, לפי דעת תנא קמא, לפי הדעה הראשונה, אין שום דרך, לפי רבא, אין שום דרך להכשיר את הריאה, אלא אומרים שוודאי היה שם נקב והיא טרפה. ועל זה רב נחמן בריידר רב יוסף בדיק לה בפשורי, ובכל זאת היה אומר, בוא נבדוק אם יש איזשהו נקב בריאה, על ידי שהוא מכניס את הריאה לתוך מים פושרים ומנפח את הריאה, ואם היה רואה שיוצא אוויר, איך הוא היה רואה שעל ידי שהמים היו מתנועניים, אז הוא היה יודע שבאמת יש נקב, אבל אם לא, הוא היה אומר שזה כשר. אומרת הגמרא, מה אתה מדמה בין שתיהם? מתקיף לרב אשי, היי מאי, איזה מין סברה היא זאת, מה שאתם אומרים. אתם מדמים ביניהם. בישלמה הכה, פה כשהריאה דבוקה בדופן, אז אם אנחנו בודקים את הריאה ורואים שאין אוויר, אז תלינן בדופן וקשרה. אז אנחנו אומרים, אתה יודע למה באמת הריאה נדבקה בדופן? כי בדופן היה מכה, ולכן הריאה נדבקה בדופן. אבל האטם, לגבי יאונות, אנחנו לא אומרים את זה למה, כי היא היינקיב טרפה, והיא היינקיב טרפה. אם זה ניקב באונה העליונה, אז זה טריפה. ואם זה ניקב באונה התחתונה, אז זה טריפה. וזה לא יכול להיות שאין נקב לא באונה הזאת ולא באונה הזאת. אז איך נהיה פה איך נהיה פה למעשה הקרום הזה? איך נהיה פה למעשה הסרחה הזאת? חייב להיות שהיה איזשהו נקב או באונה העליונה או באונה התחתונה. בכל מקרה, בין אם זה היה כאן ובין אם זה היה כאן, זה נחשב הרי טריפה. אז לכן לא יועיל הבדיקה, וגם אם אנחנו לא מוצאים שום אוויר בתוך המים הפושרים שיוצא, אנחנו אומרים שכנראה זה סתום בגלל אותו סרחה, אבל זה לא אומר שהריאה תהיה קשרה. בתחילת השיעור ראינו שרב נחמן בא ואומר שאם הריאה דבוקה לדופן, אז זה לא אומר שיש נקב בריאה, אבל אם יש אבעבועות סביב הריאה, אז זה ודאי אומר שהנקב היה בריאה עצמה והריאה טרפה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב נחמן? הכי, וכי ככה אמר רב נחמן, ואמר רב יוסף ברמן יומי, אמר רב נחמן, ריאה שנקבה. בסדר, באמת היה שם נקב בריאה הזאת, אבל מה? ודופן סותמתה. הדופן של בית החזה, מרוב שהיא סמוכה אליו, אז הדופן של הדופן הזאת סותמת את הנקב שיש בריאה. אז הוא אומר שהיא תהיה כשרה. אמר רבינה, ועודה סביך בביסרה. זה מדובר דווקא שהריאה דבוקה בבשר של הדופן של החזה, אבל לא בצלעות. הרי יש שם גם כן את 13 הצלעות של החזה, גם כן יש בחלל של הדופן של החזה, אבל מדובר פה שהריאה נדבקה דווקא בבשר שבין שתי צלעות, ואז זה באמת סותם את הנקב, גם מהנקב בריאה. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים? שכשיש נקב בריאה, בכל זאת, ברגע שזה דבוק לדופן, זה כבר נחשב כשר, זה לא נקרא טריפה. גם אם יש נקב בריאה, הדופן של החזה סותם שהאוויר לא יצא מהריאה. בכל אופן, אבל זה דווקא כשזה דבוק. דווקא כשזה דבוק לגמרי לדופן. אמר לי רב יוסף לרבינה, והיא לא סביך. אם זה לא דבוק לדופן, אלא זה רק סמוך, זה צמוד, אבל לא דבוק. מה תגיד? מהי טרפה? על מה אמרינה נקובה היא? ואנחנו אומרים שזה נחשב שהיה פה נקב, ולא אומרים שבגלל שזה סמוך לדופן, ומיד כשנהיה הנקב זה כבר היה מחובר לדופן, אז זה נחשב שמעולם לא היה פה נקב, כי אפילו כשזה ניקב מיד זה כבר נסתם. מה אתה לא אומר ככה? היא אחי, כי סביך, נמי, גם כשזה אחר כך כן נדבק, זה כבר נשאר טרפה. כי הרי ברגע שהיה שעה אחת שהנקב היה טרפה, אז הבהמה נשארת לתמיד טרפה. אומרת הגמרא, דעתניא, ניקב, זה כוונה לגיד של אדם, אז זה פסול. למה? מכיוון הוא פסול לבוא בקהל לעולם, הוא נקרא קרות שופחה. מכיוון שאדם שהגיד שלו ניקב, מפני שהוא שוטט, כי השכבת זרע שלו שוטטת ולא יורה כחץ, הוא לא יכול להביא ילדים בצורה כזאת. אבל אם אחר כך זה נסתם, כשר. מה הסיבה? מפני שהוא מוליד אחרי שזה נסתם. ושם מדגישה ברייתא ואומרת, וזהו, דווקא במקרה הזה, זה פסול שחוזר להכשרו. איזה מקרה? זה לא נחש... אין אפשרות שהפסול יחזור להכשרו, שאחרי שזה פסול זה כבר לא יהיה יותר כשר. וזהו למיותי מאי. מה זה בא למעט? לאו למיותי, כי היגבנה שהריאה נקבה, ואחר כך זה נסמך בדופן ונדבק, ואנחנו רואים מכאן שזה נשאר טריפה, כי הפסול הזה לא חוזר להכשרו. כיוון שזה פעם אחת היה פסול, זה אף פעם לא יחזור להיות כשר. אומרת הגמרא, לא זה באמת המקרה לא זה המקרה שזה בא למעט. לא, למיותי קרום שעלה מחמת מכה בריאה דינו קרום. מה קורה אם היה קרום אחרי שהיה מכה בריאה, אז יש איזה קרום שעוטף את אותו המכה, והוא סותם באיזשהו מקום את הנקב, אבל זה סתימה מאוד מאוד חלשה. במשך הזמן זה עתיד להישחק ולרדת, הסתימה הזאת. מקרה כזה באמת, ברגע שזה פעם אחת היה טריפה, זה נשאר טריפה. אבל לעומת זאת, כשהדופן סותמת את הנקב, זה כן סתימה חזקה, והבהמה יכולה לחיות עם זה, לא נקרא טריפה. שואלת הגמרא, מתקיף לרב עוקבא בר חמא. רב נחמן אומר שאם הריאה דבוקה בדופן, אז אפילו אם יש שם נקב, אז הדופן סותמת את הנקב והבהמה תהיה כשרה. נשאלת השאלה, אילו ינקיב בדופן לאדם, מה יקרה אם אחרי שהיה נקב בריאה והיא נדבקה לדופן של החזה, אחר כך נהיה נקב באותו דופן? היא לא תהיה טריפה? ודאי שהיא תהיה טריפה, כי הרי האוויר עכשיו יוצא דרך אותו נקב החוצה, ואז היא לא יכולה לחיות בצורה כזאת. אז אם כן, ליטני, שיהיה כתוב במשנה ברשימה של הטריפות, נקובת הדופן. כי ברגע שהריאה דבוקה בדופן, אז כשהדופן יהיה מנוקב, וזה יתחבר לנקב שהיה בריאה, אז זה נחשב טריפה. למה לא כתוב ברשימה של הטריפות גם נקובת הדופן? נכון שזה נקבת הריאה, אבל עכשיו כשהריאה כבר ניתה דבוקה לדופן, אז איך היא תהיה עכשיו טריפה הבהמה? על ידי שיהיה נקב כנגד הנקב של הריאה, יהיה עכשיו נקב בדופן, אז אם כן יש גם סוג של טריפה, ברגע שנקב הדופן, למה זה לא חישבו את זה בתוך הרשימה? שואלת הגמרא, ולתעמיך, שאתה מחשב שילוב, שבעיקרון המום הוא בעיוור מסוים, אבל מכיוון שיש משהו שסותם את המום הזה, אז עכשיו כשהעיוור הסותם ינקב, אז יהיה טריפה, אז אתה רוצה להגיד לחשב את העיוור השני בתור טריפה גם? מה פתאום? אם כן, הדה אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, לגבי הכיס המרה, שהכבד מפריש לתוך הכיס המרה את כל המרה שבו, שנקבע, וכבד סותמתה הקשרה. אם יהיה נקב בכיס המרה, אבל זה בדיוק היה סמוך לכבד, והכבד עצמו סותם את הנקב הזה, אז היא תהיה קשרה. אילו ינקיב כבד להדה, מה היא טריפה? מה קורה אם יהיה נקב בדיוק מול אותו נקב של המראה? יהיה נקב בכבד, אז אם כן עכשיו זה יהיה נקב מפולש החוצה מהכבד, המראה יצא ממנה נקב מחוץ למראה ומחוץ לכבד, אז זה כבר יהיה הרי טריפה כבר, כי הרי יש נקב מהמראה, נקב מפולש. מה היא טריפה? אז אם כן ליטנה נקובת הכבד, אז יהיה כתוב במשנה גם כן שלא נתלה הכבד לגמרי, או שנשאר ממנה רק הזית, אתה תגיד שיש מקרה שאם יש נקב כלשהו בכבד, כבר זה יהיה טריפה. למה? ברגע שהיה נקב במראה כנגד אותו נקב של הכבד, ואנחנו לא אומרים את זה, למה באמת אנחנו לא אומרים את זה? אלא כי נקבע דלאו מיני מתערפה לא קטני, כשנהיה נקב, שזה לא בגלל הכבד עצמו, זה נהיה טרף, אז זה לא רשום בתור מום של הכבד, אז אם כן, החנמי, כיוון דלאו מיני, זה לא מינו של הדופן, מתערפה, הטרפה של הנקב בדופן, זה לא בגלל הדופן, אלא זה בגלל הריאה, אלא שבדיוק הנקב של הריאה הוא כנגד הנקב של הדופן, לכן לא קטני, מקרה כזה, לא כתוב במשנה בתור טרפה בנפרד. באמיני רבא בר בר חנה משמואל, מה קורה לגבי ריאה שהעלתה צמחים, הכוונה הבעבועות, אבל היא לא הייתה דבוקה בדופן. במקרה שהיא דבוקה בדופן, אנחנו אומרים שזה כנראה אומר שיש ריאותה בריאה, ואז אנחנו אומרים שזה נחשב שיש נקב. סתם ככה, מוצאים ריאה מהגוף, רואים שיש שם הבעבועות על הריאה הזאת, האם זה טריפה או לא? אמר לי קשרה. אמר לי, ככה אתה אומר? אף אני אומר כן. אלא שהתלמידים מזדנזים בדבר. התלמידים שלי לא מוכנים, הם מסתפקים, הם מפקפקים בדבר, הם לא מוכנים לקבל את זה. למה? מדאמר רב מתנה, לגבי הבעבועות, אומר רב מתנה שתלוי מה הבעבועות מלאים. אם זה מלא במליה במוגלה, זה טריפה. אם הבעבועות מלאים במים זקים, כשרה. אז רואים מכאן שהבעבועות זה לא כל כך פשוט שזה קשרה. אמר לי, אז אמר לו שמואל, ההי בקוליה התמר. כל המושג של יש בעבועות, אז אם זה מוגלה, זה טריפה, זה מדובר בכליה, זה לא מדובר בריאה. מה אתה משווה? באמת אם יש הבעבועות בריאה קשרה, אז ככה שאתה יכול להישאר בפסק שלך שזה קשר. מספר את הגמרא. יום אחד רבי יצחק בר יוסף אבקאזיל בטריידר רבי ירמיה בשוקה. הוא הלך אחרי רבי ירמיה בשוק, ומה עושים כשנמצאים עם רב במקום כזה? מנצלים את ההזדמנות לקבל ממנו הלכות בדברים שמסתפקים בהם. טוב, הם הלכו בשוקה דטבחי, שוק של הטבחים של השוחטים. פה יש הרבה דברים מה לשאול, ספקות, מעניינים. מה קורה אם יש כזה מין הבעבועות בעיוור הזה, דבוק פה, דבוק שם, בא לשאול אותו שאלה. עכשיו, איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בחוכמה. חזנו לאנך, הוא ראה ריאות, דקיימין צמחי צמחי, הוא ראה בדיוק ריאה באחד מהדוכנים שם, אחד מהבסטות אולי, הוא ראה בדיוק ריאה שיש עליה את הבעבועות. הנה, יש פה הזדמנות לשאול את דעתו של רבי ירמיה, האם זה טריפה או לא. אמר לי, לא בא עם הרומצה? הרב לא צריך אולי איזה חתיכת בשר שאני אקנה בשבילו. תכוון לראות האם הוא יהיה מוכן לקנות מכזה בשר שהריאה היו בבעבועות, לדעת אם זה קשר או לא. אמר לי, לת לי פריטי, הוא רוצה להתחמק ממנו. אמר לו, אין לי כרגע כסף עליי, אז אני ממש מצטער, אני לא יכול כרגע לקנות את הבשר. אמר לי, לא, אין בעיה, הקפננה, אני כבר אקח משכה בהקפה, הם מכירים אותי, תנו לי פה בהקפה. אמר לי, מה עביד לך? הוא ראה שהוא לא יכול להתחמק. אמר לו, מה אני אעשה לך? אני לא יכול לענות לך תשובה על השאלה ששאלת. למה? דחייתו לקמי דרבי יוחנן, אם שאלו אותו את השאלה הזאת, מה קורה כשיש הבעבועות בריאה, האם זה טריפה או לא, אז משדר לו לקמי דרבי יהודה ברבי שמעון. הוא לא רצה להכריע, הוא שלח את השואלים, לכו תשאלו את רבי יהודה ורבי שמעון, נראה מה הוא יענה לכם. דמורה במשמד רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא היה שולח אותם לרבי יהודה ברבי שמעון, כי הוא היה מורה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא היה מורה להתירה. אז לכו תשאלו אותו, כי הוא קיבל שאפשר להתיר את זה. אבל ולי, רבי יוחנן עצמו, לא סביר עלי, הוא דווקא רצה לאסור את זה. את המקרה שיש בריאה, באבות, הוא רוצה לאסור. אמר רבא, כי יבא מסגינן בטריידר רב נחמן בשוקה דה גלדאי. כשאני הלכתי אחריו, בשוק של הרצענים שמתעסקים באורות, ואמרי לה בשוק הדרבנן, בשוק של החכמים, חזי הנח, הוא ראה ריאות דקיימן, היה בהם הבעבועות, שהם היו קנדי קנדי, הם היו גדולות כמו נודות, הגודל שלהם. יחסית כמובן להבעבועות, מה פרוש גדולות. היו בו כאלה מן הבעבועות, אבל יחסית גדולות. ולמרות שהוא ראה שמוכרים בהמות, מבהמה כזאת שבתוך הריאה שלה נמצא כאלה מן הבעבועות, בכל זאת, ולא אמר לי, ולא מידי, ואם היה בעיה, הוא היה אומר להם, זה שהוא לא אמר כלום, סימן שזה קשר. רבי עמי ורבי אסי אבו חלפי בשוק הדטבריה, הלכו בטבריה ככה, ובאמצע שהם היו שם בשוק, הם ראו, איפה שהם מוכרים בשר, חזי, אנח, דקיימי, תינרי, תינרי, היו שם בעבועות, אבל הרבה יותר גדולות, ממש גדולות יותר, וקשות גם כמו סלע, ובכל זאת לא אמרי להו ולא מידי, כי לפי דעתם אותם הבעבועות בריאה כשרים. אומרת הגמרא איתמר, פה אנחנו נכנסים לעניינים שקשורים למחת. מה קורה עם הבהמה? מוצאים בתוך הגוף שלה באיזשהו מקום מחת. האם זה אומר שהיא טריפה או לא? אז בואו ונראה כל מקרה לגופו של עניין. איתמר, מחת שנמצאת בריאה. היא נמצאת בחלק הפנימי של הריאה, וזה לא, אנחנו פשוט רואים את המחת בתוך הריאה, אבל זה לא דקר את הדופן של הריאה, אנחנו לא רואים דקירה בדופן של הריאה, המחת לא יצאה מהקרום של הריאה, אנחנו פשוט נמצא מחת בתוך הריאה, ניקב את הריאה, לא ניקב את הריאה, איך הגיע לשם בכלל? אז האם זה טריפה או לא? רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא מכשרי, הם אמרו שזה כשר, כי המחת לא עשתה שום טריפה לריאה, ולעומת זאת, סוללה אחרת של חכמים, ורבי שמעון בן לקיש, ורבי מנים בפטיש, ורבי שמעון בן אליקים, טרפי, אמרו שזה טריפה. למה זה סובר כשר, למה זה סובר טריפה? למה, באקה מפלגי, דמר, אלה שסוברים שזה טרף, סבר, חסרון מבפנים, שמי חיסרון, אם נחסר קצת מהריאה בתוך הריאה ולא בחוץ בכלל, זה נקרא חיסרון. עכשיו, כשנכנס מחת לתוך הריאה, הטבע של הברזל, לאו דווקא מחת, אלא כל ברזל, שהוא אוכל את של סביבו. ככה השם ברא את הטבע של הברזל, שהוא מעכל את הבשר של סביבו, וככה יוצא שאם המחת הייתה שם משך תקופה בתוך הריאה, היא עיכלה קצת מהבשר של הריאה וזה נחסר. אז לפי הדעה שסורים שזה טרף, כי הם אומרים, תשמע, יש פה חיסרון בתוך הריאה בפנים, כי קצת נחסר מהבשר שלו. לעומת זאת, ואלה שמתירים, ומר סבר, לא שמי חיסרון, זה לא נקרא חיסרון, אם זה לא ניקב את הקרום של הריאה. לא נאמר שבזה הם נחלקו, אומרת הגמרא, לא. דכולי עלמא חיסרון מבפנים, לא שמי חיסרון. זה כולם מסכימים שאם רק בתוך הריאה נחסר בשר, זה לא נקרא חיסרון וזה לא אמור להיות טריפה. אז למה כאן יש דעה שאומרים שזה יהיה טריפה הריאה הזאת? אומרת הגמרא, ואח הבא כמפלגי, מר, זה שסובר שזה קשר, סבר, סימפונה, נקת ואתה היי. המחת, למרות שזה לא מצוי, הבהמה בלעה מחת, אבל במקום שזה ייכנס לה לצינור איפה שנכנס כל האוכל, דהיינו הוושת, זה נכנס לה לתוך הצינור השני של הקנה. הקדים קנה לוושת, אנחנו בליל הסדר יושבים בהסבה על צד שמאל, כי בן אדם שיעשה הסבה לצד ימין חלילה, שמה יקדים קנה לוושת, שמה הוא יבלע בטעות בתוך הקנה במקום בתוך הוושת. זה לא דבר מצוי, אבל ייתכן דבר כזה. זאת אומרת להגיד, פה במקרה שאנחנו רואים שהמחת נמצאת בתוך הריאה, יותר סביר להניח שהיא נבלעה בקנה, בצינור של הנשימה שמוביל אל הריאה, מאשר להגיד שהיא נבלעה בתוך הוושט, שזה הצינור שמוביל אל המעיים, אל הקיבה, כי איך הגיעה מהקיבה עד לתוך איך זה הגיע עד לתוך הריאה? זה מסלול מאוד מסובך, מי כיוון אותו בפנים, בתוך המעיים של הבהמה, להגיע מהמעיים עד הריאה. אז יותר סביר לומר שהיא נכנסה ישר לתוך הצינור של הקנה, שמוביל ישירות לתוך הריאה. אז אני אומר, סימפונה נקנת ועתאי, ולכן, אמנם שאם הוא נכנס, המחת נכנסה דרך הקנה, ואז בקנה בסופו יש כזה מין פיצול לשניים, שהפיצולים האלה נקראים סימפון, הוא נכנס לתוך הסימפון, וכמובן שהוא ניקב גם כן את הסימפון, אבל נקב בסימפון זה לא טריפה, עד שלא יהיה נקב גם בקרום, בקרום שעוטף את הריאה, וכאן אין נקב בקרום שעוטף את הריאה כנראה, ולכן זה יהיה קשר. זה סוברים אלה שהכשירו, ואלה שאמרו שזה טריפה, לעומת זאת, ומר סבר, מכיוון שאין דרך לבלוע דרך הקנה, אלא בדרך כלל כשבולעים אוכל, בולעים דרך הוושט. אז לכן לפי דעתם, נקובי נקי ועתאי, זה כנראה, הבהמה בלעה את המחת דרך הוושט, הצינור שדרכו עובר המזון לתוך הקיבה והמעיים, וזה כנראה עבר את המערכת העיכול, הגיע למעיים, ושם ניקב את המעיים ונכנס לתוך הריאה. וברגע שהוא ניקב את המעיים, זה לבד טריפה, בטח בזה שהוא ניקב את הריאה גם, וניקב הרי גם את הקרום של הריאה, אז הבהמה ודאי נחשבת טריפה, לכן הם מטריפים. האם מחתא דאשתכח בחיתוכא דריאה? פעם היה מקרה שמצאו מחת בחתיכת ריאה, לא היה את כל הריאה לפניהם, היה רק חלק מהריאה, ומצאו בפנים מחת. עכשיו, לא ידעו אם להכשיר או לא, הייתו הלקמי דרבי עמי. הביאו לפניו את חתיכת ריאה הזאת עם המחת בפנים, ושאלו אותו מה דעתו, האם זה כשר או טריפה. סבר להכשורה, בתחילה הוא רוצה להגיד, תשמע, כנראה שזה כשר, כי הרי יש מחלוקת עם מחת שנמצאת בריאה, זה כשר או טרף. הוא אומר, הנה, פה יש לי מחת שנמצאת בריאה, בוא נכשיר לפי הדעת המכשירים. איתווי, רבי ירמיה ואיתם הרבי זריקה, כשעליו קושייה, הריאה שנקבה, אם היא הנקב בריאה, או שחסרה. בשתי המקרים האלה, היא טרפה. מה היא שחסרה? היא למה מבחוץ, אם נהיה בחיסרון בקרום החיצוני שבה, היינו נקבע, מה ההבדל אם זה בצורה של נקב או שזה בצורה של חיסרון בצורה אחרת? זה גם נקרא נקב אם הוא נחסר בחוץ. אלא מה הכוונה הנחסרה? אלא לב מבפנים, ושמה מן החיסרון מבפנים? שמי חיסרון. אז רואים פה שכשנחסר משהו מבפנים בריאה, זה כבר נקרא חיסרון. אז איך אתה רוצה עכשיו פה להתיר כשיש מחת בתוך הריאה? האמת היא שרבי עמי באמת לא רצה להתיר את הריאה הזאת, לא בגלל השאלה ששאלו אותו פה רבי זריקה, אלא בגלל סיבה אחרת שאנחנו נראה תכף בהמשך. אבל בגלל שהוא לא רצה להתיר, הלכו לשאול את השאלה לרב אחר. האדר שדרוע לקמי דרבי יצחק נפחה. סבר, הוא גם כן סבר להכשורה, כמו שרצה לעשות רבי עמי, ואותו קושייה הקשו עליו גם כן, אותם אלה שהקשו על רבי עמי. איתי ואי, רבי ירמיה ואיתם הרבי זריקה, הריאה שנקבע או שחסרה, בשתי המקרים זה טרפה, אי שחסרה היחידה מי, היא למה מבחוץ, מה חסרה? היא למה מבחוץ, היינו נקבע. אם דובר פה שנייה נחסר מבחוץ, מה ההבדל אם זה נהיה נקב או נחסר בצורה אחרת? זה נקרא גם כן נקב. למה צריכים להביא את זה בשתי מקרים? אלא מה חייבים לומר? שמה הכוונה שנחסרה? שאל עליו מבפנים. הוא שמע מן החיסרון מבפנים, שמי חיסרון. אז הוא גם כן, רואים מכאן, שעצם זה שמחת נמצאת בתוך הריאה ונחסר מהבשר הריאה, אפילו שזה נחשב חיסרון מבפנים, זה נקרא חיסרון. בקיצור, גם הוא לא רצה להתיר. החזירו את השאלה חזרה לרב הראשון. הדר שדרוע פעם נוספת לקמי דרבי עמי, זה שהיה הרב הראשון לא רצה בתחילה להתיר. ואז הוא אמר שהיא תהיה טריפה. שאלו אותו, למה אתה פוסק שזה טריפה? הרי יש מחלוקת מה קורה אם יש מחת בתוך הריאה, האם זה כשר או טריפה. למה אתה פוסק עכשיו לפי אלה שמטריפים? אמרי לי, והרבנן, הרשימה של החכמים לאל, הרי מכשרי, אז למה פה אתה אומר שזה טריפה? אמר להן, אין הכשירו שיודעים מאיזה טעם הכשירו. המקרה שלהם שהם הכשירו, יש להם טעם טוב להכשיר, כי הריאה הייתה שלמה שם, ולא ראו שום נקב, אז הם תלו לומר שכנראה המחת נכנסה דרך הצינור הפנימי, שמגיע מהקנה לסימפונות, ואז נכנס תוך הריאה, ולא ניקב כלום מתוך הקרום. לכן זה באמת לא טריפה, כי גם אם הוא ניקב את הסימפונות של הריאה, זה לא הופך את זה לטריפה. לכן הם הכשירו, מידעו מאיזה טעם הם הכשירו. שיודעים מאיזה טעם הכשירו, אבל ענן, מאיזה טעם נכשיר? כיוון שיש לנו פה רק חתיכה מהריאה, ובחתיכה הזאת אמנם אין לנו נקב, אז סביר להניח אולי באמת שהמחט נכנסה דרך הצינורות של הקנה והסימפון, אבל מכיוון שלנו את החלק השני של הריאה, אולי אם היה לנו את החלק השני של הריאה, היינו מוצאים בו כן נקב. לכן אנחנו אומרים שזה טריפה. עצם זה שיש פה מחט, זה אומר דרשני. כנראה שהמחט נכנסה באיזושהי צורה. ייתכן שהיא נכנסה דרך הקרום, והיא נקבעה את הקרום, ואז זה טריפה. וייתכן שזה נכנס דרך הקנה, ואז זה לא טריפה. אבל מכיוון שאין לי פה את החלק השני של הריאה, אני לא יכול להכשיר, לכן אני אומר שזה טריפה. זה מה שאומר, דילמה היא הווה ריאה בשלמותה, אם היא הייתה כמן לפנינו, מנק, ואולי היינו רואים בנקב. שואלת הגמרא, תמה דלתא, הייתה ולא מנקבה, כשרה? מה תגיד, בגלל שאני לא מוצא פה את החלק השני של הריאה, לכן אני אומר שזה טריפה, כי אולי בחלק השני יש נקב, אבל אם יש לי כן את כל הריאה בשלמותה, ואני רואה שאין שם שום נקב, מה, היא תהיה כשרה? כי אומרים שהיא נכנסה דרך הסימפונות, המחט, ואמר רב נחמן, אי סימפונה דריאה דין קיב, טריפה, אם יש נקב בסימפון, זה גם טריפה. אז בוא נאמר שהמחט נכנסה דרך הקנה, שזה הצינור של הנשימה, נכנסה לפיצול של, שהקנה מתפצל בסוף לשניים, שזה נחשב סימפונות, ואז איך הוא הגיע לריאה? הוא היה חייב לנקב את הסימפון. נו, עצם זה שהריאה נקבע, זה כבר נחשב טריפה. עונה הגמרא, הוא לחברו יתמר. באמת, כשמנקבים את הסימפון, זה כשר. מתי המקרה שנקב בסימפון זה טריפה? כשנקבו בדיוק במקום של הפיצול שהסימפון מתפצל לשתיים. הרי הריאה זה צינור אחד ארוך, בסופו זה מתפצל לשני סימפונות, שתי צינורות יותר דקים. במקום בדיוק איפה שהפיצול, שם זה קשיח, כי הרי הסימפונות הם עשויים מחומר יותר קשיח, ועדיין אין את הבשר של הריאה שסותם את הנקב, אז במקום בדיוק של הפיצול, כשהוא מתפצל לכיוון חברו, לחברי יתמר, הכוונה שנהיה נקב, ממש כשהפיצול הוא סמוך לחברו, ושם אין את המקום העוטף והגמיש שסותם את הנקב, לכן זה טריפה, אבל אם בהמשך של הסימפונות נהיה נקב, אז זה לא יהיה טריפה. כי אז יש את הסתימה שהבשר של הריאה עוטף את, את אותו נקב. אז הוא שומר, ההוא לחברו יתמר. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן, היי הדורה דקנטה. המאיים במקום שנקרא הדורי, שזה סביב לשומן שנקרא קנטה. המאיים שהם סביב לשומן, שהשם של השומן זה קנטה. זאת אומרת, קצור, יש, הרעיון הוא שיש מאיים שהם מסתובבים אחד סביב השני, ואם יש נקב במקום מסוים במאיים, מכיוון שזה ממש סליל שהוא מסובב מאוד מאוד צמוד, אז תמיד הדופן של המאיים הסמוכים לו יסתמו את הנקב. הרי ברגע שיש, אולי אני אקח דוגמה כמו נחש. נחש שעשה לעצמו עיגול גדול, עשה עיגול, נאמר, עם הזנב, עם הגוף שלו, הוא עושה כאלה מין סיבובים, 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 מלפף פנימה, 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 ואז נהיים בעצם סוג של מלא מעגלים פנימיים, אחד אבל צמוד השני. ברגע שניקב דופן אחד, אז ישר הדופן ליד סותם את הנקב הזה. אז זה הדוגמה של הדורי דקנטה בערך. ואם נהיה שם הנקב, מה אנחנו אומרים? דינקיב לידי חברי, מגין עלי, הוא מגן עליו, הדופן של הדור של המאיים הסמוכות, וזה סותם את הנקב, וזה לא יהיה טריפה, זה יהיה כשר. אז אם כן, למה במקרה כאן של ניקב הסימפון לידי חברי, זה יהיה טריפה? מתרצת עונה הגמרא, אמר רב אשי, טריפות כמדמי להדדי, וכי אתה מדמה מקרה של טריפה אחד למקרה של טריפה אחר, בחיים אל תעשה דבר כזה. יכול להיות לפעמים שאתה מנקב במקום אחד והבהמה תהיה טריפה, ובמקום שנראה לך שאמור להיות בכלל ודאי כשרה, זה מקום הרבה פחות שנראה לנו שהנשמה תלויה בו, ושם דווקא הנשמה תלויה יותר. הוא מוכיח את זה מהרגל האחורית של הבהמה. הרגל האחורית של הבהמה. אם אדם חותך מהבשר, בלי העצם, רק מהבשר, אז אם הוא חותך במקום מסוים למטה, שזה נראה כמו מקום רחוק מכל המערכת של המעיים והלב והמוח וכל המערכת הבאמת שהנשמה תלויה בהם, אפילו שהוא חתך למטה, בכל זאת זה יהיה טריפה, וברגע שהוא יחתוך יותר למעלה, שזה סמוך לכל האיברים הפנימיים, דווקא שם זה לא יהיה טריפה, אם הוא חתך רק את הבשר. הוא מביא דוגמה. שערי, כן, טריפות כמדם לא יודעת, אין אומרים בטריפות זו דומה לזו, אתה לא יכול לדמות בטריפות אחד לשני, כי במקום אחד אם אתה עושה נקב זה טריפה, מקום אחר שנראה לך הרבה יותר רגיש, זה לא יהיה טריפה. מה הראיה? שערי, בבשר של הרגל האחורית, חותכה מכאן, דיינו, בחלק התחתון של הרגל האחורית, מתחת הצומת הגידים, או בצומת הגידים עצמם, לא משנה, מקום מסוים ברגל, אנחנו נמשיך, כשהגמרא תרחיב, נרחיב בזה יותר. בכל אופן, בחלק מסוים ברגל, אפילו למטה יותר, כשחותכים שם, ואז מתה, אני חושב את רפה בזה, ולעומת זאת חותכה מכאן, הוא יכול לחתוך מעל צומת הגידים, שזה יותר סמוך לכל האיברים הפנימיים, וחיה. אז רואים מכאן שזה לא, אי אפשר לדמות טריפה לטריפה, אלא צריך לדעת, יש מקום שנשמה תלויה בהם, ויש מקום שאינה נשמה תלויה בהם. אי אפשר לדמות דבר לדבר. מספרת הגמרא עוד מקרה שלישי של מחט שנמצא בתוך ריאה. המקרה הראשון היה סתם ככה שנמצא בתוך הריאה, המקרה השני היה שנמצא בתוך ריאה, שהיה רק חלק מהריאה. עכשיו יש מקרה שמצאו את המחט בתוך הסימפון הגדול של הריאה, בית הסימפונות, כן? הרי מה קורה? הצינור שבהמה נושמת, הנשימה עוברת דרך צינור הקנה. בסוף הצינור הקנה זה מתפצל לשתי הצדדים של הריאה. אם הצומחת אחת בתוך הצינור הגדול הזה, האם זה טריפה או לא? מספרת הגמרא שהיה פעם כזאת שאלה, האם מחתא דהשתכח בסימפון הרבה דריאה? מצאו את זה בסימפון הגדול של הריאה, הסימפון המרכזי. דהיינו, ממש בפיצול הראשון שהקנה, כשהוא מגיע לריאה הוא מתפצל כמו שאמרנו לשניים, אבל אחר כך אותם שניים מתפצלים להרבה פיצולים דקים יותר. פה מצאו את המחט בפיצול הגדול יותר. אז מה היה לך? התיוע לקמי דרבנן טרופאי. דווקא הביאו את השאלה לרבנן שמחמירים במקרה שמצאו מחט בטריפה, והם אומרים, מצאו מחט במאיים, הם אמרו שזה טריפה, כי כנראה זה נכנס דרך הוושט. כאן באו לשאול אותם את השאלה, האם גם פה אתם אומרים שזה נכנס דרך הוושט? מוצאים את זה בתוך הסימפון, ההמשך של הקנה. מה תגידו? זה הגיע דרך הוושט, יותר סברה להגיד שזה נכנס דרך הקנה. אז באמת הם לא רצו לאסור. לא אמרו בה לא איסור ולא יותר. יותר לא אמרו בה כשמעתיו. למה הם לא התירו? כי לפי דעתם אם נמצא מחט בריאה, זה נחשב טריפה. אבל איסור נמי לא אמרו בה, למה הם לא אמרו בזה איסור? כי מה הסיבה שאנחנו אוסרים אם נמצא מחט בתוך הריאה? זה מכיוון שאיך ייתכן דבר כזה שהמחט נכנסה דרך הקנה? הרי זה לא דרך בדרך כלל שבולעים בקנה, בדרך כלל בולעים דרך הוושט. אז לכן סברנו שזה בטח הגיע דרך הוושט, ואז עבר דרך כל המערכת העיכול, וזה ניקב את המעיים נאמר, ואחר כך ניקב את הריאה, לכן זה נחשב טריפה. אבל כאן הם לא רצו לאסור, למה? כיוון בסימפון הרבה השתכח, מכיוון שמצאו את זה בסימפון הגדול, שזה ממש המשך ישיר של הקנה, אז אם כן, מי כיוון, אם נאמר שהמחט הגיע דרך כל המערכת העיכול, זאת אומרת, הבהמה הלכה ואכלה, בדיוק היה שם איזשהו מחט בתוך האוכל שלה, ונאמר שהיא בלעה את זה דרך המקום שהיא בולעת את כל המזון, ואז המחט עברה בדרך כל מערכת העיכול, ונאמר שהיא נקבה את הקיבה בסוף, ייתכן דבר כזה. ונאמר שבסוף היא גם נכנסה לתוך הריאה, גם זה יכול להיות. אבל איך יכול להיות שהיא בדיוק נכנסה לתוך הסימפון הגדול שבריאה? מי כיוון אותה לשם? זה לא הגיוני. לכן הם לא רצו לאסור את זה. אלא אימה יכול להיות שזה נכנס דרך הקנה, ולסימפון הנקת ועתאי, אחרי שהוא נכנס לקנה, הוא ימשיך לסימפון. למרות שזה לא מקרה מצוי שהיא טבלה דרך הקנה, אבל יותר פחות מצוי להגיד שהיא טבלה בוושת וזה הגיע בסוף עד לסימפון הגדול של הקנה, ששם זה למעשה ממש הצינור שממשיך את הקנה, שזה מאוד לא מצוי שהמחט הצליח לסלול לעצמו דרך להגיע בדיוק עד לשם. אז לכן הם לא רצו לאסור, ואפילו במקרה, אפילו שבדרך כלל כשמחט נמצאת בריאה הם כן אסרו. עד כאן השיעור על דף ממחת.